בקהלת בפרק ג' לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לצחוק, עת ספוד ועת רקוד. יש בחיים, יש זמנים שונים. וכל זמן וזמן יש את האופן ההתנהלות המיוחדת לאותו זמן. עת לבכות ועת לשחוק, עת לספוד, עת ספוד ועת רקוד, אני עוד תקוע בעת לבכות. אני הולך לישון ואני בוכה, קם ובוכה, מנסה ללמוד ובוכה. אבל זה העת. יש עת לבכות, יש עת לצחוק. יש עת לספוד ויש עת לרקוד. הרמב"ן, בהקדמה שלו לספר איוב, הוא מתחיל כך. אמר המחבר, דבר ברור וידוע, כי האמונה בידיעת הכל יתברך, מיני השפלים ואישיהם, והשגחתו בכללם ופרטם, שהבורא הוא משגיח בכל החלקים של הבריאה, בכללם ובפרטם, עיקרים גדולות מתורת משה רבנו עליו השלום. כי הכופר אשר יאמר כי אין הבורא יודע אישי השפלים והשגחתם, כופר בתורה בכללה. וכן הכופר בהשגחה, שיאמר שאין הבורא משגיח על בני אדם, אם יעשו טובה או רעה, ואם ישיגם רווח והצלה או צער ואסון, הכל מקראו להם, לא בחפץ אלוקה, זה לא בא מרצון השם, ולא בכוונתו להם, גם לזה אין לו חלק לעולם הבא. יש שתי חלקים. יש מה שנקרא ידיעה והשגחה. ידיעת הבורא במה שקורה פה בעולם, והיו כאלה שבזה האמינו, אבל כפרו בהשגחה. היו כאלה שכפרו גם בידיעה. נושא מורכב, הרמב"ן מעריך בזה בכמה מקומות. גם בסוף פרשת בו קצת דיברנו על זה. הרמב״ם במורה מדבר על זה. האם הבורא יודע מה שקורה פה בעולם? וחוץ ממה שהוא יודע, האם הוא גם משגיח? הכוונה הוא מתערב בתוך הבריאה. ושתי הידיעות האלה הם בעצם יסודי התורה. האדם שיודע שיש בורא, הוא חייב להאמין שהבורא יודע מה קורה כאן בעולם, הוא גם מתערב. כי אם לא, אז הוא כפר בתורה כולה. כי כל התורה עומדת על זה שיש שכר ועונש, ויש התערבות בתוך הבריאה, ויש התנהלות והתנהגות עם עם ישראל באופן כללי, עם כל העולם, עם האדם באופן פרטי. על זה בנוי כל התורה וכל הפסוקים. אז ממילא מתחיל הרמב"ן שהדבר הראשוני שאדם צריך לדעת, שיש ידיעת הבורא ויש גם השגחה פרטית על הבריאה. בהמשך הוא אומר כך, ויש דבר מכאיב הלבבות ומדאיב המחשבות, ממנו לבדו נמשכו רבים בכל הדורות לכפירה גמורה, והוא הראות בעולם משפט מעוקל, וצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כי יאמרו, מדוע דרך פלוני ופלוני צלחה, ולמה פלוני ופלוני שיראו צדיקים עבדו? זה שורש המרי בכל המורדים מכל אומות ולשון. הוא טוען, הרמב"ן, שהמבט על מה שקורה בתוך העולם, זה הסיבה שגרם לרוב האנשים לכפור בתורה. כי זה גרם להם לכפור או בידיעה או בהשגחה, כי הם ראו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, קבוצות שלמות מצליחות, קבוצות אחרות נאבדים. איך זה יכול להיות? הנושא הזה זה בעצם גם הנביא בחבקוק, מיד בהתחלה, הוא מדבר בעיקר על נבוכדנצר, אבל הוא אומר, המסע אשר חזה חבקוק הנביא, עד אנה השם שיבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. הנביא אומר, יש לו טענה כביכול כלפי שמעיה, אני זועק, אתה לא שומע, אני אומר חמאס ואתה לא מושיע. למה תראיני אבן ועמל תביט ושוד וחמאס לנגדי? ויריב ומדון יישא. על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט. כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. משפט מעוקל זה הלשון של מה שהרמב"ן השתמש. שאנשים מסתכלים בעולם והם רומים, משפט מעוקל, זה עקום. איך זה יכול להיות? זה בעצם היה טענת הנביא. הוא דיבר בעיקר על מה שקרה באותו זמן, עם נבוכדנצר, עם הגלות, אבל זה בעצם זה הטענה הכללית. מה, איך זה קורה בעולם? איך קורים דברים שהם כל כך מעלים אצלנו שאלות וקשיים? הוא אומר, ואני מתפלל ואני זועק אליך, אתה לא שומע. זה בעצם, זה לא טענות חדשות. זה כבר מזמן הנביא, כבר הרמב"ן אומר, שרוב האנשים שכפרו בתורה, זה היה בגלל שהם הסתכלו על העולם, והם ראו איזה עולם מוזר. אם אתה טוען שיש בורא והוא משגיח, אז למה ההתנהלות היא כזאת? הגמרא בברוכס, רבי יוחנן, כי הוה מסיים ספר דאיוב, שהוא היה מסיים את הספר של איוב, אמר הכי, סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיתה הם עומדים. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, בגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם, ועליו אמר שלמה, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. זה דבר נורא לחשוב, בעצם מי אומר את זה? רבי יוחנן, גדול האמוראים, תלמיד של רבי, של רבי יהודה הנוסי. כהוה מסיים ספר דאיוב. רבי יוחנן, אבא שלו נפטר לפני שהוא נולד, אמא שלו נפטרה בלידה, אדם אפוף מוות. זאת אומרת, הוא נולד יתום, מאב ואם. היו לו 10 בנים, כולם מתו, לא בבת אחת. כל פעם, ילד אחר. לחשוב על החשבון של אדם כזה, רגע, מה, הוא לא הכיר את אבא, לא ראה את אבא שלו, הוא מת עוד לפני שהוא נולד, הוא לא הכיר את אמא שלו, מה זה? יש לו הסבר לדבר כזה? אדם נולד כנראה שהוא גדל אצל סבא שלו, אחד מהאמוראים הקדמונים. בסדר. אז הוא גדל, הוא הולך לחיידר, הולך לישיבה, והוא חושב, אני אתחתן, החיים שלי ישתנו, יהיה לי טוב. ואני לא צריך לתאר מה זה ילד יתום מאב ומאם, זה נורא והיום. מאב ואם, מי בכלל יטפל? מי יגן עליו? מי ישים עליו? אז הוא צופה לחתונה, מתחתן, נולדים לו ילדים, אחד מת. איזה חשבון נפש רבי יוחנן עושה שילד מת? למה זה קורה? מה? עוד ילד, עוד ילד. 10 ילדים מתים. זה אי אפשר להכיל. ואנחנו מדברים על גדול האמוראים שבדורו. רבי יוחנן היה גדול האמוראים. והוא... מה היה הדבר שתפס את רבי יוחנן שהילד העשירי שלו מת? הגמור בברוכס בדף ה' ואמר, יש פה סוגיה, מה זה ייסורין של אהבה ומה זה ייסורין לא של אהבה. הסוגיה, זה נקרא סוגיה של ייסורין. איך יודעים איזה סוג ייסורין שאדם מקבל הם של אהבה ואיזה ייסורין הם לא, הם של כפרת עוונות? בכלל, למה צריך ייסורין של אהבה אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, שייתן לו חיים טובים? זה סוגיה, יש פה סוגיה שלמה בגמרא. ואמר רבי יוחנן דין גרמה דאסיר אביר. אומר רש"י, דין גרמה דאסיר אביר, זה עצם של בן עשירי שמת לו. הוא לקח עצם פחות מסעורה, שהיא לא מתמה, ומה הוא היה עושה? היה מסתובב ומנחם אנשים עם זה. התוסס אומר, ניסים מביא מהגויינים, איך מת הבן האחרון? הוא מביא, רבי יוחנן קבר 10 בנים זכרים, והעשירי שבהן נפל לתוך יורה גדולה שהייתה רותחת, ריתוח קשה וחזק, ונמס בשרו ונמק. נטל רבי יוחנן עצם של אצבע קטנה שלו וצררה בסדין והמנחם באחרים. זה אי אפשר לעלות על הדעת. מה זה שאף אחד לא יראה איך נראה, לצערי יצא לי פעם לשמוע, איך נראה ילד שמקבל קביעה ממים רותחים. תינוק מדובר. פשוט האור מתקלף, זה לא חבל לתאר את זה בכלל. הילד שלו נפל לתוך סיר של מים ונמס בתוכו ונשאר עצם, עצם קטנה. היום יודעים שמה קורה לאנשים ששורפים אותם, צריכים מסננת לחפש את העצמות, לראות אם נשאר שם אדם. אז הוא לקח חלק מהעצם הזה והיה הולך לנחם אנשים עם זה. זאת אומרת, הוא התנחם כבר. אדם שגדל בחיים כאלה, בלי אב, בלי אם, הילדים שנולדו לו מתו, והילד האחרון מיטה משונה כזאת, שהוא נופל לתוך יורה רותחת ונמס שמה. ומה הוא חושב? כך רבי לא אומר. ומה הוא חושב בזמן שאין מה לקבור, לא נשאר, זה נמס הכל. אז הוא לקח את העצם שהוא מצא שם, מה הוא חשב? צרר את זה בסדין באיזה מטפחת, עם זה אני אלך לנחם אחרים. מה הוא ניחם אותה? היסוד של התפיסה הוא ששמעתי פעם מרופא, מי שהיה פעם בלידה, פעם בלידה ראה תינוק נולד, אם יש לו טיפה, טיפה של מחשבה, חייב להאמין בבורא עולם. חייב. כשאתה רואה את היצור הזה, פתאום נולד לעולם, יצור חי, עם עיניים, עם אוזניים, עם לב, עם כבד. אתה פתאום רואה יצור חי, מתחיל לנשום, בוכה ומתחיל לנשום. איך זה נוצר? אנחנו חוכמולוגים גדולים. אנחנו יודעים לעשות מחשב, יודעים לעשות מטוסים מתוחכמים, כל מיני רובוטים. מישהו יודע לעשות עין? עין? מצלמה זה לא מעיט מעין. לב? אין שום משאבה שיכולה לשאוב את הכמות דם ששואב הלב משך החיים של בן אדם. משך 80-90 שנה עובד אותו מערכת, אין כזה דבר. מיליוני מיליוני של ליטרים הוא כל הזמן שואב. אין מה לדבר על כבד, מה שהכבד עושה, מה קורה לאדם שהכבד קצת לא עובד, קצת יש שם משהו שסותן. איך יוצרים את זה? באיזה מעבדה יוצרים את זה? עם איזה כלים יוצרים את זה? ועם איזה יצור קטן ששתי תאים קטנים יוצא בן אדם? שלם. עיניים, רגליים, ידיים, שרירים, עצבים. מערכת של העצבים של האדם. אם היו לוקחים את כל, קראתי פעם, את כל מערכת, שעוד היו טלפונים קוויים, עוד רואים את זה. וחבל, זה משל שאנחנו הולכים לאבד אותו. אבל מי שפעם ראה, איש בזק בא ופותח ארון של בזק, ויש שם מלא חוטים, לבנים, אדומים, כחולים, והוא צריך את כל אחד לחבר למקום. את כל מערכת של טלפונים של ארצות הברית, מערכת העצבים של אדם אחד יותר מורכב מזה. יש יותר חיבורים. דובר פה על מיליונים, מיליונים, וכל החיבורים האלה, איך הם קרו? ויש לך תינוק קטן, יצור כזה, ואנחנו לא מבינים איך עושים ציפורן של בן אדם. אנחנו רוצים להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? מה החשבון שלו עם מיליארדי אנשים? עם כל ההיסטוריה? מהי התכלית? לאיפה יגיע כל העולם הזה? אנחנו רוצים להבין את זה? אז רבי יוחנן היה מסתובב עם העצם הזה. אתם מבינים איך עושים עצם כזה? אז לי אין שאלות, הוא אומר. אין לי הורים, נולדתי יתום, 10 ילדים שלי מתו, ואני התנחמתי. למה? כי אני יודע שאני לא מבין מה בורא העולם עושה. וגם הרמב"ן וגם הרמב"ם במורה נבוכים, בעצם כך הוא עונה על השאלה הזאת של צדיק ורע לו. הוא לא עונה, הוא רק אומר, מה, אתה חושב שאתה יכול להבין מהלך של אלוקות במוח שלנו? אוי ואבוי אם היינו מבינים. כי אז היינו משווים את אלוקים אלינו. אנחנו יכולים להבין מהלך כזה? אנחנו יכולים להכניס את זה להיגיון שלנו? כן, אנחנו יודעים שיש איזושהי תכלית סופית, איזושהי חשבונות, אבל אתה רוצה להבין את זה בשכל? תבין שקורים דברים בעולם שאין לנו מושג מה זה. אנחנו לא יודעים לעשות כלום. עושים סטנדר, עושים פה כמה MP3, MP4, מחשבים. שום דבר, זה לקחת חלקים ולחבר אותם. מחשב. עושים תוכנה. אנחנו יודעים לייצר את הפלסטיק של המחשב? אנחנו יודעים לייצר את המוח של האדם שיודע לתכנת את המחשב? לא מתקרבים לזה בכלל. והנה, ביצור קטן נולד, והוא קיים. ויש לו את הכל בפנים. זה מה שרבי יוחנן הלך, הוא היה מנחם אנשים. אני התנחמתי, הוא אמר לה. הנה, יש לי פה עצם של הבן העשירי שלי. ואני מבין שאני לא מבין. וזו ההבנה הכי עמוקה שיכול להיות לאדם. אני מבין שאני לא מבין מה אלוקים עושה. אני גם לא צריך להבין. אני צריך רק להאמין שהוא קיים, והוא יודע, והוא משגיח. מה החשבונות שלו? אני לא יודע. אולי שהנפש תיפרד מהגוף, אז אני אבין. ככה רמב"ן מביא, שהוא עשה תנאי, מישהו נפטר מהעולם, שיבוא ויספר לו. הוא לא בא. אחרי כמה זמן, בשאלת חלום, הוא שאל אותו, מה זה, למה אתה לא באת? כי שם אין שאלות. שם הכל מובן. זה בעצם מה שרבי יוחנן אומר. רבי יוחנן אומר, כי אבי מסיים ספרי דאיוב, אמר, אחי, סוף האדם למוות, למות, וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיטה הם עומדים. זה בעצם התכלית, אנחנו צריכים לתפוס את זה. התכלית הוא לא פה. התכלית הוא שם. ואנחנו לא מבינים את התכלית, את המהלך עד שם. וזה בסדר שלא מבינים. הוא מונה פה כמה וכמה דברים. אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, עושה נחת רוח ליוצרו. כשהלכתי לנחם את הראש ישיבה, אז התחילו לדבר. ותוך כדי יצא שהתחילו לדבר על המעלות שלה. איך היא הייתה צנועה, איך היא הייתה חכמה, אבל לא גאוותנית, לא רצתה להתבלט, יכלה לעשות דברים שלא, היא לא רצתה שידעו מזה, על התפילות שלה. וקרה דבר מאוד מעניין, שפתאום יהודה התחיל להגיד דברים, ושלמה, ואביגדור, וניצת להם איזה אור בעיניים. ואברהימי, כי הם התחילו לדבר על המעלות שלה. ואיך היא הייתה חכמה להחביא את עצמה, וחכמה בצניעות, סתם מוכשרת. בראש ישיבה הוסיף כמה דברים. ואז אני לא זוכר מי זה היה, אמר שהיה לה קול מיוחד. קול מאוד מיוחד. והיא הצניעה את בבית, ידעו, בני הבית. ושאמרו את זה, הסתכלתי על הראשי ו... כשהוא התחיל להגיד, היה לה קול מלאכי כזה. והוא היה מבין בקול. יש מושג שהיה במתן תורה, שהעם רואים את הקולות. יש אפשרות בין בני אדם, לפעמים, בלי לדבר, לראות. לראות את מה שהם אומרים. עם הראש ישיבה, כיוון שיש לנו קשר נפשי, זה קרה לי כמה פעמים. ושהתחילו לדבר על הקול שלה, פתאום הסתכלתי לו בעיניים. הקול קבע. ראיתי כאב מתאומות הנפש. לא ראיתי כאב כזה בחיים. הוא הסתכל לי. והשנייה, שהחלפנו מבט, וידעתי מה כואב לו. כאב של אבא, שיושב שבעה על ילד, זה כאב שאי אפשר לתאר. אבל הראש הישיבה הוא אדם שבא מעולם האצילות. זה אדם של שבת, של חגים, של רוממות. וכל כך כאב לו על הנפש הטהורה הזאת, על האישה הצדקת הזאת, על העדינות, על הצניעות, על הכישרון, וכמה היא פשוט החביאה את עצמה. היא רק רצתה שבעלה ילמד ושלא ישימו לב אליה. היא הייתה יושבת בתשעה באב ובוכה על הגלות, על חורבן בית המקדש. בבית שהייתה אומרת ברכת המזון היא הייתה בוכה. ברחמנים. וראיתי כזה כאב, כי אין לנו הרבה כאלה. זה סוג האנשים שהוא אוהב אותם. והיא גדלה אצלו בבית. היו כמה וכמה דברים שעברתי בחיים. בחיים לא הרגשתי כאב כזה. הרגשתי כאילו חושך נופל שם. כי קבע כל האור בעיניים שלו. מכירים את השובבות הזאת בעיניים של הראשים? והוא נכנס לתוך כאב ובכי, שלא יכולתי לשאת את זה. כי הרגשתי אותו. שופר דבר לי בער. הנשמה הקדושה, הטהורה הזאת, שלקחו אותה. ופתאום, אני אומר הרגשות שלי, אני חושב שרק בני הישיבה יבינו את זה. שמעתי את הבום, בום, בום, בראש השונה בתפילה, והבום, בום, בום, עולה לשמיים, ואני יודע מה הוא מרגיש. וקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים בראש השונה. תסגרו את השער הזה, שכתוב עליו חגית, בת חנה מלכה, תסגרו את השער הזה מהר. והוא פה מכתיר את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואנחנו יחד איתו. והם שומעים את הבומים האלה. וקדוש ברוך הוא, ואז כל יוצאת ואומרת למלאכים, תחזיקו את הידית של הדלת. אם התפילות האלה ייכנסו, והיא תחיה, אני צריך להחריף את העולם. אני צריך את הנשמה הזאת, והיא לא יכולה להישאר כאן, שם למטה. והמלאכים אומרים, אבל היא צדקת. תכניסו את התפילות לשער אחר. זה יציל אנשים אחרים. אותה, אני צריך אותה פה. אם היא תישאר בעולם, ומידת הדין ימשיך להתגבר, אז מי יודע מה יכול לקרוא. וזה זעזע אותי. כי כשאנחנו עומדים בראש השנה ומתפללים, אנחנו רוצים לפתוח שערים. של תשובה, של להכתיר את הקדוש ברוך הוא כמלך. ואני יודע כמה עבודה מושקע בנפש לפני שהוא ניגש לעמוד. כמה פחד יש לו. והנה, התפילות כאילו לא הם התקבלו. הם התקבלו בשערים אחרים. את השער הזה היה אסור לפתוח. למה? אנחנו לא יודעים. מה חשבונות שמיים? את מה זה הציל? כמה זה הציל? מי יודע מה היה צריך לקרוא לעם ישראל בלי זה? לא יודעים. אין לנו שום מושג בעצם הקטן הזה של רבי יוחנן. אין לנו שום מושג איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה. אבל הרגשתי את הכאב העמוק הזה על הנפש טהורה, על עולם הטוהר, שאיננו. וזה לא מישהו חיצוני, זה מישהו שגדל אצלך. פתאום קרה דבר מאוד מעניין. ילדה קטנה השתחלה בין האבלים לאלה שבאים לנחם, והתיישבה על הברכיים של רב אביגדור, בת 8. והבנתי שזה הביתו. ואני מסתכל על האבלים והם בוכים, כי זה היתומה החדשה. טריה. היא הגיעה עם איזה שקית, עם מישהו כדי לרחם על היתומה, מישהו מהמשפחה כנראה, קנה לה צבעים חדשים. היא מתיישבת על הברכיים של רב אביגדור, ואני מסתכל לה בעיניים, והיא כולה עם אור, צוחקת, עם השובבות הזאת של ילדה, היא לא מבינה מה שקורה. והם בורחים, ואני כבר בלב צוחק. הרגשתי כמו רבי עקיבא, שכתוב שהשועל יצא מבית קודשי הקודשים, חכמי ישראל בוכים, ורבי עקיבא צוחק. כי ראיתי את הנחמה פה. ראיתי שהנה, זה העתיד. לקחו את אמא שלה. האמא השאירה 3 ילדים. אחד לא תכיר אותה. אבל זה הנחמה. זה העתיד. הרגשתי שאני יכול לקום, לנחם אותם ולצאת. עד אז לא יכולתי לזוז בכלל. אז באתי לצאת, ניחמתי, טוב שיבה, טוב אביגדור, כל הבנים. כשהתחלתי ללכת, רב אביגדור קורא לי, המשגיח. אז חזרתי. אמר לי, אני מבקש, תתפלל על הבנות. ובלב חשבתי, אני לא אתפלל על הבנות. אני אתפלל עליך ועל אושיבה. הבנות, יש להם מישהו שיתפלל עליה. האמא שלהם יותר צדקת ממני. היא שמה קרובה מאוד. היא תתפלל עליהם. אבל אני אומר לו, לא ולאושיבה, שתרים את הבת הזאת ואת שאר הבנות ותחבק אותם חזק, ובאופן טבעי אתה תרגיש את הידיים הקטנות שלהם מחבקות אותך חזרה. תדע לך שזה הקדוש ברוך הוא מחבק אותך. שמאלו תחת ראשי ובימינו תחבקני, ככה כתוב בשיר השירים. הקדוש ברוך הוא לפעמים במידת הדין בשמאל צריך לשים מתחת לראש, אבל בימין החזק הוא מחבק אותנו. ואם הייתי יכול להגיד לו אז, לראש ישיבה, הוא פסחוהל, תחבק את הנכדות חזק, אבל כשהן מחבקות אותך חזרה, תדע שזה הקדוש ברוך מחבק אותך. הוא שלח לנו את הנחמה הזאת, את העתיד, את ההמשך. האמא שלהם תתפלל עליהם. אבל לך כבר יש את הנחמה בידיים. רבי יוחנן אומר, אשרי מי שגדל בתורה, כמה האישה הזאת גדלה בתורה, כמה היא קימה את התורה, כמה היא אהבה את התורה. מגיל צעיר היא יכלה לחיות חיים בצורה מסוימת, והיא החליטה לא, היא מוותרת על זה. היה לה כישרונות מיוחדים בהמון תחומים, היא מצניעה את עצמה, היא מוותרת על זה. היא גדלה בתורה, ועמלו בתורה. כמה היא עמלה על התורה שלה בשביל התורה של בעלה. מספר דברים מופלגים, בלי הסוג הזה שמתגאה או משהו כזה. לא, היא הייתה הולכת לאתרי בנייה כדי לפקח על זה. עם התינוק על הידיים, עם התינוקת על הידיים, כדי שהוא יוכל לנוח בצהריים, כי הוא צריך ללמוד אחר הצהריים. היא יכלה לנהוג אחרת. כל הפגישות העבודה שלה, זה רק היה עם איזשהו חשבון, שזה לא יפריע ללימוד של בעלה. עושה נחת רוח ליוצרו. כמה נחת רוח אישה יכולה לעשות לקדוש ברוך הוא? מי היו מה שנקרא ה-VIP'ים שלה? היו הרבה אנשים שרצו שהיא תעשה להם תוכניות, אנשים מאוד עשירים, בעלי השפעה. אם אברך היה מבקש עבודה מתי שאתה צריך, בזמנים שאתה יכול להגיע, גם אם זה לא בזמנים של המשרד פתוח. זה עושה נחת רוח לכל, ידע את האמת, ידע לאן אדם הולך, מניין הוא בא, ולפני מי הוא עתיד ייתן דין וחשבון. והיא חיה בצורה כזאת. גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם. כמה אנשים יש להם שם טוב כזה ונפטר מהעולם בשם טוב. ועליו אמר שלמה, טוב משמן טוב, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. יש כאלה וזה השאיפה שלנו, שיום המוות יהיה יותר טוב מיום היוולדו. יום היוולדו זה הגילוי הזה של הפלא, של אדם נוצר. הקדוש ברוך הוא יוצר את התינוק, את כולנו, הוא יצר, ידיים, רגליים, עיניים, אוזניים, לב, כבד, שכל. השאלה, מה אנחנו עושים עם זה משך החיים? אם בסוף, באותו רגע האחרון, אנחנו נוכל להגיד שטוב יום המוות מיום היוולדו, זאת אומרת שעשינו עם החיים שלנו מה שצריך, אז זה נקרא שהוא נפטר בשם טוב. תהיה נשמתה צורה בצורה החיים.